בוקר רבותיי. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על יחסי אנוש. אנחנו בשני השיעורים הקודמים, שלושה שיעורים אפילו, עסקנו בנושא של היחס של האדם לחברה, ובצורה יותר מפורטת, יותר עקרונית, כיוון שאנחנו מדברים על תחום רוחני, שהוא גם עמוק וגם עקרוני מאוד, דיברנו על היחס של אדם מישראל לעם ישראל. מבחינת הקשר העקרוני, דיברנו על כמה הקשר הזה מהותי, שיהודי מקבל את נשמתו ממש, את מקור החיים שלו, דרך עם ישראל. והבטחתי בסוף השיעור הקודם, שכדרכי בסדרת השיעורים הזאת, אחרי שעלינו גבוה, ודיברנו על דברים מוכנים גבוהים, עכשיו אנחנו נגיע לתחום המעשי. חזרה לפרקטיקה המעשית של החיים שלנו. רק כדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו בכל זאת, כיוון שעסקנו הרבה בדברי הרב קוק בשיעורים הקודמים, נעבור קצת דרך דברי הרב קוק, כדי לראות באמת עד כמה הקישור הזה שאנחנו עושים, הוא לא סתם, טוב, בסדר, חבר'ה, אני אעשה לכם הנחה ו... נוריד את הדברים, אלא אלה דברים של הרב קוק בעצמו. בואו, סתכלו בפנים, בדף שהבאתי, אורות התשובה, פרק י"ב, סעיף ו' עם כוכבית. כל החוכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש ופועל. יפה מאוד, למדת, אתה יודע מה זה עם ישראל, אתה יודע מה זה ארץ ישראל, אתה יודע מה זה תורת ישראל, אתה שמעת שיעורים, הראש שלך מלא, כבר מתפוצץ, אתה התעלית, אתה מרגיש כבר אור רוחני, כל זה לא פותר אותך מלעשות, בשטח, ממשי. אז למה למדנו את כל הדברים האלה? אלא שמאירות לפניה את הדרכים. הדברים הגדולים מאירות את הדרך. ודאי, תבוא לבן אדם, תגיד לו, שמע, צריך לסדר את החדר. הוא יגיד, כן, אני מוכן לסדר את החדר, אבל תדליק לי אור בבקשה, אני לא מוצא את האור. אז תגיד לו, תראה, אם אין לך ברירה, אתה תסדר את החדר בחושך. הוא אומר, נכון, אני אסדר את החדר בחושך. אבל יהיה לי הרבה יותר מוצלח, גם מצד ההגשה שלי, גם מצד הצלחה בסידור החדר, שאני לא אדרוך על דברים קטנים, אני לא אסתבך, אם יהיה לי אור. כל הדברים הרוחניים הגדולים, הם מאירים לפנינו את הדרך המעשית. יפה? כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כלשהו, כלום, מתביעות הקטנות. כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים, יבוא בן אדם ויגיד, עזוב, אני כבר בעולמות רוחניים, הדברים האלה קטנים עליי. או שיבוא מישהו אחר, יגיד, אני לא צריך את הדברים הרוחניים הגדולים, כי אני בן אדם קטן. לא, זה לא סותר. כל הגדלות שבעולם לא סותרת, לא מזיזה בכלל את זה שיש תביעות קטנות. תביעות קטנות זה לא מה שעושים היום בבית משפט, כן? יש בית משפט לתביעות קטנות. תביעות קטנות, הכוונה היא שאנחנו תובעים מעצמנו. הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. בן אדם, תטפל בדברים הקטנים. מה זה לטפל בדברים הקטנים? הרב נותן משל. כמו שאין שום גדולה שבעולם פותרת ומפקיעה שום תפקיד גופני, גם השפל שבשבלים. יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, אני ראש ממשלה. אני רב ראשי, אני עוסק בדברים גדולים, אני רמטכ"ל בצה"ל, עזוב אותי, אני לא צריך לאכול. מי יש לו זמן לאכול? זה קטן. ילך? לא ילך. לאף אחד אין ספק שזה לא ילך. כן? יבוא בן אדם ויגיד, אני כזה בן אדם גדול, כזה בן אדם רוחני. אני לא צריך לדאוג לבריאות, אני לא צריך לקחת תרופות, אני לא צריך לטפל בדברים, אני מעל כל זה. זה לא ילך. הגוף שלו ילך ויסתבך עד שהוא ייפול חס וחלילה. באותה מידה, האדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני בעולמות רוחניים עליונים, אני לא צריך לטפל בפרטים המעשיים הקטנים. איזה פרטים מעשיים קטנים? כל הפרטים המעשיים הקטנים. משמירת שבת, דרך התפילה, ובמיוחד דברים שבין אדם לחברו, שעל זה אנחנו מדברים כל הזמן, ואנחנו עוד מעט נפרט את העניין הזה. אתה צריך לטפל בכל מה שביכולתך, מעשית. אתה צריך לתקן, ואתה צריך לעבוד, אתה צריך לעשות. אל תגיד לי שאתה כבר סגרת את עצמך בעולם רוחני. אין דבר כזה. וזה אומר הרב קוק, מי שהיה כל כולו רוחני, שהרב קוק זצ"ל נפטר, יש מאמר של תלמידו הגדול, הרב יעקב משה חרל"פ, על עולמו הפנימי, אומר, מדמה את הרב קוק לכהן גדול, שכתוב, מן המקדש לא יצא. רב קוק תמיד היה בתוך העולם הפנימי, הוא תמיד היה כולו עסוק בדברים מוכניים. נכון, היה כולו עסוק בדברים מוכניים, אבל גם טיפל מבחינה מעשית בבני אדם. למה? כי זה לא פותר. לא רק שזה לא פותר, אלא ממשיך הרב קוק, אלא שהגדלות מדריכה את האדם, ואותו מקבל אותה בתהרתה, אם הוא מקבל את הגדלות באמת בצורה נכונה ואמיתית, לא שהוא מבין אותה לא נכון, כפי שראינו שבוע שעבר. היא מדריכה אותו איך להתנהג בכל העניינים שבקטנות, באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים. מה זה עניינים שבקטנות? תבינו, הרב קוק, ניתן לכם שתי דוגמאות שאולי נשתמש בהם גם בהמשך. דבר אחד, סופר יום כיפור. הרב קוק היה ביום כיפור ברמה רוחנית גבוהה מאוד, עולמות עליונים, היה נשאר אחרי התפילה בלילה ער ויושב ולומד בכלל, לא חושב על דברים קטנים באותו יום. יום כיפור אחד, הוא יושב לו בביתו במרכז ירושלים, ופתאום הוא רואה שוטר. מישהו, מדי משטרה, אז רוב המשטרה לא הייתה יהודית. בזמן המנדט הבריטי, רוב המשטרה לא הייתה יהודית, והיו כמה יהודים בודדים במשטרה, עשו מאמצים גדולים, היה צריך לזה מסירות נפש גדולה. אז הרב קוק שמח, הנה שוטר יהודי, טוב, מה אתה עושה? הוא שואל אותו, מתעניין בשלומו, מה אתה עושה ביום כיפור? היה, תראה, הייתה בעיה, הבטיחו לנו שחרור ביום כיפור, אבל היה צריך להביא מכתב, ואני לא הספקתי להביא מכתב, וטוב, בסדר, אני באתי עכשיו כמה דקות להתבשם בבית המדרש, ואחר כך אני אחזור לעבודה במשטרה. עכשיו קוק אומר, מה היה אפשר לשחרר אותך? כן, אבל הוא אומר, היה צריך לכתוב מכתב, עכשיו זה יום כיפור, אבל אי אפשר אסור לכתוב. אז אומר הרב קוק, ולמי המכתב היה צריך להגיע? שוטר שומע, הרב מתעניין, אומר למפקד המשטרה בירושלים, הוא יושב לו בהמון הנציב. אז המון הנציב הייתה... היו המשרדים הראשיים של המנדט הבריטי. והמפקד המשטרה של ירושלים ישב שם. אז אומר לו, הרב קוק, בסדר, בוא. אומר לו, שוטר, מה בוא? אומר, אני ניגש איתך עכשיו למפקד לשחרר אותך ליום כיפור. אתם מבינים מה זה? לא רק שהוא מבטא על הלימוד. אבל ללכת ברגל ממרכז ירושלים, הרב קוק לא היה אז בן אדם צעיר, ללכת ברגל ממרכז ירושלים עד ארמון הנציב, זה חתיכת הליכה, גם מי שיהיה בן אדם צעיר זה לא כזה פשוט, וחזור, וכל זה בליל יום כיפור כשלמחרת הוא צריך להתפלל כל היום. זה מה שהרב קוק הלך ועשה. אומר, לא, היה מכתב, לא היה מכתב, יכולתי לכתוב, לא יכולתי לכתוב, זה, עכשיו אני יכול לעשות טובה ליהודים, זה הכל. אין איסור, הוא בתפקיד, הוא לא חייב להשתחרר, יהיה לו יותר נעים להיות בתפילה כמובן. קם הרב קוק, ליל יום כיפור, הלך ברגל כל הדרך, וכמובן הוא הגיע לשם, אמרו, מה הרב קוק, מה פתאום, ליל ידעו שזה יום כיפור אצל היהודים. כן, אני מבקש, בלי לכתוב מכתב, אני אומר, היהודי הזה מגיע לו ללכת לתפילה, אני מבקש לשחרר אותו. שחררו את השוטר. הרב קוק חזר כל הדרך ברגל לבית שלו, ששם הוא ישב ולמד עד שהוא נרדם בלילה. אז זה דוגמה, מה זה נקרא אחריות אישית. אחריות לדברים הכי קטנים. אני יכול לעשות, אני צריך לקום ולעשות. והדברים האלה עוברים לכל מיני תחומים אחרים. הרב קוק פעם אמר למישהו, לאחד מתלמידיו, מישהו מבקש שאני טובה, אני עושה. אתה צריך שיקול דעת, אולי הטובה היא לא באמת לא טובה, אולי הטובה מזיקה למישהו אחר, כמובן שצריך שיקול דעת. אבל לא, אין לי זמן, אני לא יכול, לא נוח לי. זה גדלותו של הרב קוק. כמה שהוא היה גדול, כמה שהוא עסק בדברים מוכנים עליונים, זה הביא אותו דווקא לאחריות האישית של הדברים הכי קטנים. והעניין הזה של האחריות גם כן מופיע בצורה מאוד בולטת באורות התשובה. וזה הבאתי לכם כאן עוד ציטוט אחד. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובה עם מצוות התשובה. שאדם אומר, אני עשיתי. מה ברור שאני עשיתי? הרי כל כך קל להאשים אחרים. מה אני עשיתי? המריבה לא אני התחלתי אותה. הוא עשה לי ככה, והוא עושה לי ככה, והוא, ואני רק הגבתי. מה, זה מלוכלך? לא אני לכלכתי. הרצפה הייתה בטובה, נכנסתי, אז אני אבוץ. כן? זה בכלל, אני לא גרמתי נזק למכונית. אני נסעתי רגיל, עצרתי, ולא שמתי לב שיש מכונית מאחריי. תמיד יש מלא תירוצים, מלאי של תירוצים שבן אדם יכול לבוא ולתרץ ולהגיד, לא אני, אני לא אחראי, לא אשמתי. בא רב קוק ואומר לנו, רב קוק שתמיד מדבר על לימוד זכות ועל כמה שיש נשמה גדולה לכל יהודי וכמה אנחנו טובים, נכון? אנחנו אנשים טובים ואנחנו רוצים להיות טובים. וזה לא פותר אותנו מאחריות האישית על מעשינו. ולכן יש מצווה, כשיהודי רוצה להיות אדם גדול וטוב ולחזור בתשובה, הוא צריך להגיד וידוי, הוא צריך להגיד אני עשיתי. לא מישהו אחר אשם, לא הקדוש ברוך הוא אשם, לא המזג אוויר אשם. אני לוקח אחריות. טוב, ודאי, יש לימודי זכות. והיה קשה, ויהיה קשה, ואנחנו מבינים אותך, אבל קח אחריות ותעשה. אם עשית את כל מה שאתה יכול לעשות באמת, אז התורה אומרת, אונס רחמנה פטרי. כשאדם אנוס, כשאדם לא יכול, הקדוש ברוך הוא פותר אותו. הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע בדיוק כמה קשה, וכמה אפשר לעשות, וכמה אי אפשר לעשות. אבל כשאדם רוצה לחזור בתשובה בצורה אמיתית, הוא צריך לבוא ולהגיד, אני, יש לי בחירה חופשית, אני אחראי. וכשאדם אומר וידוי, ממשיך הרב קוק, מה הוא אומר בזה? מודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. זה אני עשיתי. אני עשיתי, אני צריך לתקן. אני עשיתי, אני צריך להתאמץ. אני עשיתי, אני צריך עכשיו לעשות אחרת. לא כל כך קל לעשות אחרת. אתם יודעים מה הכוח של הרגלים? התרגלנו. התרגלנו כך והתרגלנו אחרת, ולא כל מה שהתרגלנו הוא טוב. לשנות הרגלים זה אחת העבודות הכי קשות שיש. ואחת העבודות הכי הכרחיות שיש, כדי שבן אדם יבנה חיים אמיתיים. ובזה נסיים את דברי הרב קוק, הוא מברר לעצמו את חופש רצונו. יש לי חופש, יש לי יכולת, יש לי בחירה חופשית. ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו, כמה באמת אני מסוגל לשנות. תגיד, אני לא מסוגל לשנות, מה? אני תקוע. אתה לא יודע מה נקרא תקוע. אתה תקוע מבחינת הנתונים החיצוניים. אתה לא תקוע מבחינת העצמיות שלך. אתה תקוע כי אנשים אחרים עושים אחרת. בואו נראה אותך עושה. אתה תעשה, אתה לא יודע כמה שזה ישפיע על הסביבה. תגיד, מה אפשר לעשות? אני לא בממשלה ולא ברשות למניעת תאונות דרכים. מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לנסוע 80 קמ"ש בכביש בין עירוני. לאט לאט, ברגיעה, לא להתפעל כשצועקים עליך, להגיד, אני נוסע בטוח, אני לא מסתכן. נוסע בנתיב הימני, לא אכפת לי, עוקפים אותי, בסדר, אני אגיע קצת יותר מאוחר. לא שינית משהו? שינית משהו. שינית קודם לגבי עצמך, לגבי מי שנוסע איתך, לגבי המכוניות שאתה פוגש בדרך, ושינית כבר משהו גם באווירה בכביש. והדברים האלה הולכים ומתבטאים בכל תחומי החיים. זאת עבודה מעשית. יש גם עבודה פנימית שדיברנו עליה בהזדמנויות אחרות, אז אתה תקוע בפקק. אבל איך אתה מגיב? אתה מתעצבן? או שאתה רגוע? אתה כל הזמן ככה מחכה, מה יקרה? או שאתה מנצל את הזמן? לומד, חושב, שומע מוזיקה. אתה קובע לגבי החיים שלך, לא הפקק. הפקק רק קובע אם תגיע בשעה הזאת או בשעה אחרת. זה לא החיים. החיים הם מה שקורה אצלך, באמת. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב. אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו כאשר ישב ממקור הדעת, זה צריך ללמוד, להעמיק, המתחבר קדושת אור התורה משיבת נפש, ואז בן אדם, כפי שאמרנו, מאירים לו את הדרך, הוא מבין את החשיבות של הדברים, וכל זה לשם העשייה הממשית. יש בחז"ל מאמר מופלא. בספר בראשית יש לנו דמות מיוחדת בשם חנוך. והיתלך חנוך את האלוקים ואיננו כי לקח אותו אלוקים. מה זה? לא מובן. אנחנו לא יודעים מה לקח אותו, איך לקח אותו, לאן לקח אותו. אומרים לנו חז"ל, חנוך תופר מנעלים היה. סנדלר, בלשוננו. סנדלר, לא, היום עושים תיקונים בלבד, את הנעליים עושים בבית חרושת. אז היו, בן אדם היה תופר נעליים. לוקחים את האור, חותכים אותו, תופרים אותו. אומרים לנו חז"ל, חנוך תופר מנעלים היה. לא ישב כל היום בבית המדרש. ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד ייחודים. מקובל. מקובל עליון. מכניס את כל הכוונות העליונות של עבודת השם לתוך הנעליים. פלא. אבל יש פירוש למאמר חז"ל הזה, שהוא לא פחות פלא, אבל הוא קצת משנה לנו את המבט. מה היה עושה חנוך? לייחד ייחודים? יפה. אפשר לייחד ייחודים, אבל מה עם הנעליים? אתה תייחד ייחודים עליונים, האם אתה עושה נעליים טובות? אולי. יש אנשים שמסוגלים לעסוק בשני דברים בבת אחת. כך כותב הרמב״ם, שאברהם, יצחק ויעקב היו כולם כל הזמן במחשבות רוחניות עליונות, גם כשהם עסקו בעבודה המעשית. אבל יש מפרשים שחנוך היה מייחד ייחודים, פירושו שחנוך היה דואג שכל תפירה שהוא תופר בנעליים היא תפירה מדויקת וחזקה ורצינית כדי להוציא את הנעליים הכי טובות שהוא יכול להוציא. זה נקרא מייחד ייחודים. אתה לקחת לעצמך תפקיד אתה עושה עבודה. מה עבודה? נעליים. טוב, נעליים זה לא כל האדם. יש לבן אדם הבן מהם לעשות בחיים. ודאי שחנוך מהדורות הראשונים ידע שיש עבודת השם עליונה. אבל הוא לקח על עצמו להכין נעליים, הוא מכין את הנעליים בצורה הכי מוצלחת שיכול להיות. תלכו, תגידו את זה היום, תגידו, מה באמת? למה אני צריך להשקיע כל כך הרבה בכל זוג נעליים? אני אשקיע פחות. אני אעשה במקום זוג אחד, אני אספיק 20 זוגות. נרוויח מזה יותר כסף. נרוויח מזה יותר כסף, אז מה? מה עשית בעצמך? מה עשית לעצמך? מכאן מתחילה איכות החיים. מתפירת הנעליים של חנוך. מכאן מתחילה איכות של בן אדם, מהאחריות האישית שהוא לוקח על מה שהוא עושה. כותב הרב קוק בספר מוסר אביך, בכל דרכיך דאהו, כל מה שאתה עושה, תעשה טוב. אל תחשוב עכשיו על דברים אחרים. החלטת שאתה עכשיו יושב ולומד, תשב ותלמד טוב. עכשיו אתה לא חושב על כל מיני דברים אחרים, מה יהיה עם הפרנסה, מה יהיה עם זה, מה יהיה עם זה. תגמור ללמוד, תסגור את הספר. עכשיו תחשוב. גם זה אחריות. אתה הפסקת את הלימוד. למה הפסקת את הלימוד? כי עכשיו אתה צריך לעשות משהו, מעשי. אז אתה כל הזמן מצטער, למה הפסקתי את הלימוד, מה יהיה, מה... אדוני, אתה עכשיו עושה דבר שחשוב לעשות? אתה עוזר ליהודי? אתה תופע נעליים, אתה מנקה לעצמך את הבית ושוטף כלים. תעשה את הדבר הזה בצורה טובה, באחריות. מכאן מתחילה האחריות האישית. וזאת גישה. וזאת גישה שהיא יכולה להישחק בקלות. כי כל המציאות החיצונית, כל העולם מסביב דוחף אותך, בוא תמהר, תקצר, תקצץ, תעגל פינות. וכל החברה מסביב אומרת לך את זה. תפסיק להיות פרייר. למה אתה משקיע כל כך הרבה? וכל האנשים אומרים מהר, מהר. למה יש כל כך הרבה תאונות דרכים? כי כולם עצבניים, כולם ממהרים, כולם צריכים להספיק, צריך להגיע כמה שיותר מוקדם. ואז הם מגיעים כמה שיותר מוקדם, וממלאים עוד יום, ומה הם מקבלים מזה? אם אין תוכן פנימי, הם לא יקבלו שום דבר מהדקות הנוספות האלה שהם ירוויחו. טוב, יש אנשים שמקבלים, הם, כן, פה הם, יש להם עבודה, ופה עבודה, ופה עבודה, ופה הם מרוויחים, ופה הם מרוויחים, מה הם מקבלים? כסף. הכסף עושה את איכות החיים. כמובן שלא. אז קודם כל, אחריות אישית מתחילה מזה שכל דבר שאתה עושה, אתה עושה טוב. עד איפה זה מגיע? סיפור שאני חושב שנחזור אליו בהמשך. היה אחד מגדולי הרבנים דור שלנו, רב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה. הוא כל החיים שלו פעל, היה ממקימי ארגון בני עקיבא, אחר כך הקים את הישיבה הראשונה, ישיבת בני עקיבא, והקים עוד ישיבות, ומד בראשות ישיבות בני עקיבא, היה אחר כך גם חבר כנסת, ולימד תורה, ומנהיג ציבורי, ו... אחרי שהוא נפטר, סיפר אחד שעבד איתו, שם בכפר הרא"ה, בישיבה התיכונית. הוא ראה אותו כמה פעמים, הולך בשביל שם, וכבר רואה, יש שם עצים. עצים כמו בירושלים, שיש מחטים כאלה שנושבים. פתאום רב נריה רואה על השביל מחט. מחט, כן, לא ממתכת, מחט כזה של העץ. מתכופף, מרים את המחט ככה, בשתי ידיים, מחזיק אותו. ומתקדם, מגיע לפח ההשפעה, זורק אותו בפח. לא, ראה את זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, לא מבין. הרי כל אחד יודע, וכשיש מקום שיש עצים כאלה, כל הזמן נושבים. כל הזמן יש על השביל. צריך לקחת איזה איש תחזוקה, איזה איש ניקיון, ושיטטה את השביל כמה פעמים ביום, פעם ביום, כמה פעמים ביום, כמה שרוצים. מה הטעם להרים אחד? אז אחרי כמה זמן היהודי לא היה יכול להתאפק. ניגש לרב נריה ושאל אותו, תגיד, הרב, מה זה עוזר שהרב מרים מחט אחד מהשביל? הסתכל עליו הרב נריה, בעיניים טובות, חייך, ואמר, אתה יודע, המחט הזה כבר לא נמצא שם. יודעים לספר, זה עשה לו מהפכה בחיים. אתה עשית, אז הדבר הזה עשוי. יש עוד, צריך לעשות עוד, נכון? מה אומרים חז"ל? לא עליך המלאכה לגמור. אתה עשית, קודם כל, אתה לקחת אחריות. זה משנה לך. זה לא משנה מסביב, זה כן משנה מסביב. יש עוד קצת ניקיון. אני הלכתי פה בדרך, כשבאתי לפה לתת את השיעור, היה איזה קטע של מדרכה, ראיתי שם מלא זבל. חשבתי כבר על השיעור, אמרתי לעצמי, רגע, מאיפה הזבל הזה בא? לא זרקו אותו שם. זה לא שאנשים עברו, כל אחד זרק שם זבל. אלא מה? אף באוויר. אבל מאיפה הוא בא? איך הוא יכול לעוף? אם כל בן אדם בבית שלו עוטף את הזבל בשקית, שם אותו היטב בתוך המקום שצריך לשים אותו, בתוך הפח של העירייה, זה כמעט לא יכול לעוף. מאיפה זה אף? כי פה בן אדם אחד שכח חתיכה, ופה מישהו הוריד עטיפה כשהוא הלך במדרכה והשאיר, ופה מישהו שם בפח אבל לא שם בזהירות, אז הדברים עפו ברוח. חשבתי אז על הסיפור של רב נריה. זכר צדיק לברכה, הנכד שלו נרצח הרי השבוע, יום שישי, בפיגוע ליד חברון. אנחנו צריכים לקחת אחריות אישית, קודם כל, בתור שלב ראשון. עכשיו, האחריות הזאת היא גם משנה מבחינה חברתית. למדנו לפני כמה זמן במסגרת הזאת את דברי, הבאתי את הרמב״ם בהלכה, איסור התורה לא תיקום ולא תיטור. איסור נקימה ואיסור נטירה. נחזור בקיצור על הדברים. לא תיקום פירוש הדבר. יחסי שכנות פשוטים. בא השכן אליי, כן, אומר לי, בבקשה תשאיר לי פטיש. אני אומר לשכן, מה, אחרי מה שעשית לי אני אשאיר לך פטיש? מה פתאום? לא מוכן. אם אני עושה דבר כזה, עברתי על איסור של התורה. זה לא מובן. ממש כמו לאכול חזיר. אבל יש דבר שני, עוד יותר חמור. בא שכן אליי, לא, קודם אני הלכתי לשכן. הלכתי לשכן, ביקשתי מברג. השכן אמר, לא, לא משאיר לך מברג, אני ברוגז איתך. יומיים אחרי זה, שבועיים אחרי זה, פלא. בא שכן אליי ומבקש ממני פטיש. אז אני כבר יודע, יש איסור לא למקום. אז מה אני עושה? אני אומר לשכן, קח את הפטיש. אני נותן לך. אני לא כמוך. אתה לא השארת לי, אני כן משאיר לך. גם כן אכלתי חזיר. זה איסור לא לנטוע. לנטוע פירוש הדבר לשמור, לזכור. אם אני שומר לו, מזכיר לו, זוכר לו את מה שהוא עשה לי, ובא ומזכיר ואומר לו, שמע, אני לא כמוך, אתה לא היית בסדר, אני כן אהיה בסדר, אני כן אתן לך את הפטיש. עברתי על איסור דאורייתא. לומדים מזה הרבה מאוד דברים. כן, הרמב״ם אומר את הדברים בצורה חריפה, הוא אומר שם בסיכום, ימחה את הדבר מליבו. השכן לא ישאיר לך, תשכח את זה. אתה מצידך הוא הבן אדם הכי טוב בעולם. זה לא אומר שכל דבר צריך להיות טיפש. נשארתי לשכן והדברים לא חזרו, אני יכול להגיד לו, תשמע, אתה רוצה, אני מוכן להשאיר לך, אבל להשאיר, שזה יחזור. זה עניין אחר. אבל סתם להזכיר לו שהוא היה לא בסדר? אסור. אני צריך לשכוח את זה בעצמי, לא רק לא להזכיר לו. אבל לענייננו של היום, זה אומר דבר מאוד חשוב. אומר לך התורה, יש פה מריבה בין שני שכנים, אתה והשכן שלך. הוא אשם. לא כמו שאמרתי קודם שיש תירוצים, פה אין שום ספק. בשלב הראשון, עד שהוא בא אליך לבקש את הפטיש, הוא לא בסדר. תגיד עליו לימוד זכות, מה יהיה, לא יודע, עזוב כרגע לימוד זכות, יש לימודי זכות. אבל כרגע הוא אשם, אז תגיד, הוא אשם, הוא התחיל את המריבה. מה, אני עכשיו צריך לעשות משהו? אומר לך התורה, כן. עכשיו אתה לוקח אחריות, עכשיו זה תורך, עכשיו זה תלוי בך. עכשיו הוא אמר דבר, הוא עשה דבר בסדר גמור, מה, לבקש ממך פטיש והשאלה, יש בזה איזה בעיה, אין בזה שום בעיה. עכשיו מוטל על הכתפיים שלך, האם תהיה פה מריבה או לא. אל תגיד הוא התחיל. אל תגיד הוא אשם. נכון, הוא התחיל. ונכון שהוא אשם. עכשיו אתה לוקח את האחריות על הכתפיים שלך להפסיק את המריבה הזאת. להפסיק את ההגשה הלא טובה. להפסיק את השנאה שמתפתחת. זאת אחריות שלך. איך אמרנו בבירות התשובה? אין שום עניין אחד שיש להשימו על החטא בתוצאותיו, כי אם אותו בעצמו תהיה עכשיו מריבה, אתה אשם. לא תהיה מריבה, זכותך. אתה זכאי. אתה צדיק. אתה יכול להפסיק את המריבה. אולי תגיד, אני לא יכול להפסיק את המריבה. הוא טיפוס כזה, הוא יבקש ממני מהיום עד ל-120, והוא לא ייתן לי. בסדר, אבל לפחות עצרת שהמריבה לא תתגלגל עוד יותר. אתה עשית את המעשה הנכון. אתה לקחת את המחט מהשביר. אתה לא זרקת את הזבל לרוח. והדבר הזה הוא כלל מאוד מאוד גדול ביחסי אנוש מבחינה חברתית. זה נכון בזוג. יש, אני זוכר לפני שנים, קראתי במשהו לא של יהודים. מישהו שואל, איך לדאוג לכך שלא תהיינה מריבות ביני לבין אשתי? עכשיו התחתנתי. אומר לו היועץ, תשמע, 10 פעמים הראשונות שיש ביניכם חילוקי דעות, תוותר לה. מה? לוותר לה? 10 פעמים. מה קורה אחרי 10 פעמים? אחרי 10 פעמים כבר תתרגל לוותר. רגע, מה? היא תמיד בסדר? לא, לא אמרנו שהיא תמיד בסדר. אמרנו שאתה רוצה להיות תמיד בסדר. אתה רוצה תמיד לעשות את הטוב. אתה רוצה תמיד לעשות יותר מהטוב. אתה רוצה לעשות תמיד את המקסימום שאתה יכול כדי שיהיה נעים. כדי שתהיה אווירה חיובית. לא, יש פעמים שבאמת לא כדאי שבן אדם יוותר. למה לא כדאי? כי זה יפגע בשני. מה אני מתכוון? בדרך כלל אנחנו אומרים לא כדאי, לא כדאי לי. מה יותר חשוב לך? שעכשיו אתה תרוויח או שהזוגיות שלך תהיה טובה? אבל יש פעמים שאם אתה תוותר, בסופו של דבר זה יפגע בזוגיות. טוב, נלך למישהו מומחה, תתייעץ, יש בזה... זה נושא מאוד חשוב, אני פשוט... כיוון שזה לא הנושא של השיעור, אני לא רוצה להעריך בזה עכשיו. רק רציתי לאזן את הבדיחה לגבי הוויתורים. בכל אופן, הביטוי הנכון, קח על הכתפיים שלך את ההתנהגות החיובית. קח על הכתפיים שלך את מניעת הבעיות. קח על הכתפיים שלך לחייך. אני היום קמתי הרגע שמאל, מצב רוח לא טוב, הבטן שלי כואבת, יש לי כאב ראש, לא יודע, לא עליי. ברוך השם, אני מרגיש בסדר. אבל מצב כזה, מה, בן אדם אומר, אני אחייך הבוקר, אני, שמישהו יבוא וילטף אותי, שיעזור לי. בסדר, אני, אם אני יודע שיש לך בעיה, אני אשתדל לבוא ולעזור לך ולתת לך הרגשה טובה. אבל גם אם אתה במצב כזה, אתה יכול לחייך? אתה יכול. זה יעזור, אבל איך זה יעזור? זה יעזור לך וזה יעזור לאחרים. קל וחומר אם אתה לא במצב כזה. חייך! תפיץ קצת שמחה מסביב. אתה רואה זבל על המצפה. תבין, אתה לא יכול לנקות את כל הרחוב. נכון. אבל בדיוק הזדמן לך דבר, תבין אותו. לא אני, זה לא אני, ואני לא אני זרקתי. אנחנו מכירים את כל הדברים. גם אנחנו מאשימים אחרים. עשינו את זה. אנחנו עלולים לעשות את זה שוב. אני מנסה כאן במסגרת של שיעור אחד, קצר, וזה לא מספיק, לבוא ולהטביע את הכיוון ההפוך. את האחריות. זה תלוי בי. אז זה תלוי בי, קודם כל, בעצם החיים, מה אני? אני עושה, אני תופיע מנהלים שאני אעשה את זה טוב, זה קודם כל משפיע עליי. דבר שני, זה תלוי בי ביחסים בין אדם לחברו. אני מחייך אליו, לא מגיע לו, בסדר, שלא יגיע לו, אני אחייך אליו. יותר מזה, אני אבטא לו. הוא מעצבן אותי, אני אשתוק, אני לא אחזיר לו. מתי אני אחזיר לו? אם זה לטובתו. אבל באמת לטובתו, תיזהרו. זה מלכוד מאוד מאוד גדול, שאני אומר זה לטובתו, ואני באמת מתכוון למשהו אחר. באופן כללי, אני רוצה לקחת אחריות שהדברים יהיו טובים, יהיו חיוביים, יתקדמו בצורה הנכונה. סליחה שאני חוזר כל כך הרבה פעמים, אבל אני יודע, אני חוזר אפילו לעצמי, צריך לשנן את זה ולחזור על זה. ולהפנים את זה. עכשיו, מה קורה מבחינה קצת יותר רחבה? מה זה קצת יותר רחב? יש דבר שהוא בכלל לא אני. אני בסדר. אני עבדתי, עשיתי את העבודה בסדר. את הזבל שלי זרקתי. לאשתי חייכתי, עזרתי בבית. לחבר שלי, באתי ואמרתי לו מילה טובה, הוא כעס עליי, אני ויתרתי, הכל יפה, לשכן שלי הסתדרתי. מה עוד יכול, מה אני יכול לעשות? די, עשיתי. רגע, יש לך שכן, אתה גר בבית משותף? מה קורה? מה מצב חדר המדרגות? אומר, עזוב אותי, אני ראש קטן. לא, ראש קטן זה אחד הביטויים החמורים ביותר שיש בדיבור הישראלי שלנו היום. מה זה ראש קטן? לעתים רחוקות זה ביטוי חיובי. בן אדם תקוע במצב שהוא לא יכול לעשות שום דבר, יותר טוב שישתוק, אומר לו תשתוק. זה לא באמת ראש קטן. זה תבליג, תתאפק, אל תעשה צרות שזה לא יועיל. אבל החדר המדרגות של הבניין המשותף שלך, זה אתה. זה לא עוד שכן ועוד שכן ועוד שכן. אתה מחכה שכולם יתאגנו ויתאספו. יש אנשים שיש להם פתרון מאוד פשוט לחדר המדרגות. לא מצליחים לנקות, יש בעיה, הם באים, לוקחים מטאטא, מגב ומנקים. לא רק ליד הדלת שלהם, אלא את כל חדר המדרגות. אני מכיר אנשים כאלה. מה אתה עושה? כולם חייבים לנקות. אני אנקה, אני יוצא מצב בשטח, יש מצב אחר, יש מציאות אחרת. אני לקחתי אחריות. לא חייבים לעשות את זה, יש דרכים אחרות. דבר עם עוד שכן, מה אתה היחידי שמפריע לך? אתה היחידי שאכפת לך? כך בינך לבין השכן השני, פעם אתה תעשה פעם אולי. לא, 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 אפילו חצי אני לא מסוגל. יש עוד שכן. אתה כבר רוצה שאני אתחיל לדבר עם השכנים? כן. זה חלק מלקיחת האחריות. ואת פלא. מה אתה מדבר? יש ועד בית. נכון, יש ועד בית. הוא פועל או לא פועל? אם הוא פועל, דבר איתו. תתאם איתו. תעבוד יחד איתו. אל תחכה שיבוא אליך. יכול להיות שהוא עסוק, יכול להיות שאין לו זמן, יכול להיות שהוא התייאש. כך אחריות. ועד הבית לא מתפקד. טוב, תבוא אליו, תגיד לו, שמע, יש לך התנגדות שאני אתנדב לעשות כך וכך? למי יש התנגדות שאתה תתנדב? הוא ישמח. אתם מבינים מה אני מנסה להדגים? כל הדברים האלה הם דוגמאות מעשיות, איך בן אדם לוקח אחריות, ועכשיו כבר לא רק פותה לעצמו, לא רק עושה את המחת, כמו הרב נרי הזה שם. לא רק מסלק דבר אחד, אלא עכשיו הוא מתחיל לפתור בעיה אמיתית שהיא כללית, שהיא רחבה. כי לוקח את הדברים בצורה אמיתית. זה גם שלי. השבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו לא נדבר על הדברים שהם לא כל כך שלך. זה נושא נוסף. הדברים האלה מתחילים מנושא שדיברנו עליו בעבר, אני רוצה להזכיר אותו בקיצור, כי זה שייך כאן בצורה מאוד מהותית, וזה הרגישות לזולת, ההתחשבות בזולת. פה במכון מאיר, מי שנמצא פה בפנימייה, זה קל מאוד להדגים את הדברים. אתה חוזר לחדר בלילה אחרי הלימוד, איך אתה סוגר את הדלת? אולי מישהו ישן כבר? דבר הכי קטן, לשים לב כשאתה סוגר את הדלת, שתסגור את הדלת בשקט. יכול להיות שאפילו באמצע היום כדאי לסגור את הדלת בשקט. לא, יש מישהו שרגיש? אתה אוכל בחדר אוכל בשולחן עם עוד 10 אנשים, 20 אנשים, אתה לא היה מה גודל השולחן, 5 אנשים. כמעט כל זמן הארוחה אתה צריך להיות ער, להתחשב. לשים לב. אתם יודעים כמה הדברים בולטים. אני נוסע באוטובוסים. הולך ברגל, במדרכה. קורה לי לפעמים, זה פשוט, אתה עובר ליד תחנת האוטובוס. מחכים אנשים בתחנת האוטובוס. אתה יכול לעבור במדרכה או לא? שמתם לב פעם? בחלק גדול מהמקרים, אנשים עומדים מחוץ לתחנה, על המדרכה, והאדם שרוצה לעבור מצד אחד לצד השני, לא יכול לעבור, המדרכה חסומה לו. נכון? עכשיו, יום אחרי זה, אתה עומד בתחנת האוטובוס. איפה אתה עומד? זה רגישות לזולת. מה ששנוע לך בלשון חז"ל, אל תעשה לאחר. שים לב איפה אתה עומד. אתה חוסם מדרכה ציבורית. אנשים לא חושבים על זה. אני אתן לכם דוגמה יותר קרובה לבית. בן אדם בא בבית המדרש במכון מאיר, רוצה להתיישב. חסר לו בדיוק מקום כמו שנוח לו, לא עם החבוטה שלו, רוצה לשבת, זה יושב ישר, זה יושב הפוך, ואין מקום ליד השולחן, אני יושב בפרוזדור. מה קורה כשאנשים רוצים לעבור?
עושים סיבוב,
קשה להם, צריכים להשתחל. עכשיו, לפעמים אין ברירה. יש מצבים שאתה בא ואומר, שמע, פה, ברוך השם, ליל שבת או תפילת מנחה ביום חול, כל כך מלא, שאנחנו צריכים את כל השטח של בית המדרש. שולחנות וכיסאות ופוזדורים, וברוך השם, אנחנו מקבלים בשמחה שיש כל כך הרבה אנשים, ממלאים את כל המקום שאפשר למלא. אבל יש זמנים שאין צורך. ובן אדם לא שם לב, הוא שקוע בלימוד, ועושה דברים חיוביים, ומצוות, והכל טוב. אבל האם שמת לב, שאולי אתה מכביד על מישהו אחר? כלל בסיסי, רגישות. יש לזה סיפור מפורסם בחז"ל. על בן אדם אחד, עמיד, היה... הייתה לו חצר, והוא רצה להתחיל לעבד את החצר, לזרוע שם משהו, התחיל לפנות את האבנים מהחצר. לאן הוא יפנה את האבנים? טוב, יש כביש ליד החצר. זרק את האבנים לכביש. אבל שם רב גדול, אומר לבן אדם, רואה מה שהאדם הזה עושה, הוא אומר, תגיד, למה? למה אתה עושה דבר כזה? מה הבעיה? הוא אומר, אתה זורק אבנים ממקום שאינו שלך למקום שהוא שלך. בן אדם שומע, רק רגע. הרב הזה טיפש. הוא אומר, הפוך, התבלבל. טוב, עזוב, די, ממשיך לעבוד. אחרי זמן קצר, העשיר הזה, היהודי העמיד הזה, איבד את כספו. נאלץ למכור את השדה. הלך לו ברגל ברחוב, ונתקל באבנים. איך הגיעו אבנים לרחוב? אבנים שהוא זרק. מה אמר לו הרב? אתה זורק מרכוש שאינו שלך, הוא לא שלך באופן מוחלט, הוא שלך זמנית, כרגע הוא שלך. אתה זורק לרשות הרבים, הרשות הרבים היא באמת שלך. אבל לא לקחת אחריות. לא הבנת שזה באמת שלך. ואם הוא לא היה פוגע בעצמו, הוא רק פוגע באחרים. זה הרגישות. לחשוב, אילו אני הייתי נפגע מזה, איך הייתי מרגיש? האם אני נזהר לא לעשות, לא לפגוע? זה נכון בדברים טכניים מעשיים. אמרנו, לעמוד על המדרכה, לחסום דרך. וכמובן, ברכב, בנסיעה, זה עוד הרבה הרבה יותר מזה, וזה גם נהיה מסוכן כבר. אבל זה נכון גם מבחינה רגשית. יש דבר שצריך לדעת, אני לא יודע אם אתם מכירים, אנחנו מדברים על מציאות חברתית. היום במדינת ישראל החברה שלנו מורכבת מאנשים שונים מאוד מאוד אחד מהשני. תגידו, מה זה לא פלא, כתוב, חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את האנושות כך שכל בן אדם שונה מהשני, נכון, כל בן אדם שונה. ואצלנו עוד יותר שונים, מדוע? כי כשאנשים גדלים באותו מבנה תרבותי, באותו סגנון, פעם היה, אנשים היו חיים באיזשהו כפר, כולם היו הולכים לאותו בית כנסת, כולם היו גדלים באותה מציאות, המנהגים היו אותם מנהגים, רמת החיים, טוב, היו עניים ועשירים, אבל הסגנון היה את המאכלים, היו אוכלים את אותם מאכלים, התרבות הייתה אותה תרבות, עם כל זה, יש שוני גדול מאוד בין בן אדם לבן אדם. היום, אחד גדל בתל אביב, והשני גדל בקיבוץ. אחד גדל במטולה. ומישהו אחר, הוא ככה, בא מחוץ לארץ בדיוק, ובכלל רגיע לתרבות אחרת ולהתנהגות אחרת ולסגנון דיבור אחר. רבותיי, אתם לא מעלים על דעתכם עד כמה אנחנו מגיבים בצורות שונות לאותן המילים. תגידו, זה טוב לתת לחבר שלך חיבוק? מה אתם אומרים? בדרך כלל, זה רעיון נחמד, אתה אוהב אותו, ואתה כל כך אוהב אותו, וזה ביטוי הכי גדול של אהבה, אתה בא ופוגש אותו, ואיזה יופי! שמע, אתה באמת מבטא שאתה אוהב אותו. אתם יודעים שיש אנשים שלא מסתדרים בכלל עם מגע פיזי? הם לא חולים. אנשים נורמליים, בריאים, נחמדים, עדינים. הם רוצים שאתה תגיד להם שלום, רוצים שתחייך עליהם, רוצים שתגידו, שתגיד שאתם רוצים אותם. אבל הם לא רוצים שאתם תיגעו בהם. טוב, לא, לא אמרתי שתפסיקו לחבק את החברים. כיוון שזה מקובל, זה מקובל, וזה טוב ויפה. אבל שימו לב. יש חבר שאתה בא ותופס אותו ואומר, מה? איפה היית? מה פתאום? למה לא טלפנת? אתה מתכוון ונחמד להיות טוב וזה, אתה מתגלגל. יכול להיות שהוא נפגע. הבאת עליו ביקורת. יש אחד שיותר רגיש לביקורת, יש אחד שפחות רגיש לביקורת. יש אחד שאתה אומר לו בדיחה והוא נפגע. והשני, אתה לא אומר לו בדיחה, אתה לא אומר לו בדיחה אז הוא נפגע. לא צריך לפחד, להפסיק לדבר, אבל צריך קצת רגישות. שימו לב. תקשיבו לבן אדם. תראו מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב. אל תנקטו אמצעים יותר מדי דרסטיים, יותר מדי קיצוניים, לפני שאתם יודעים שבן אדם הזה באמת אוהב את הדברים האלה. יש דברים פשוטים. אתה אומר מילה שהיא באמת על פניה פוגעת, אבל אתה מתכוון לבדיחה. אתה אומר רגילים להגיד ככה. אל תגידו דבר כזה לבן אדם שאתם לא מכירים היטב. אל תגידו את זה לבן אדם שאתם לא יודעים שאצלו זה מקובל וזה חלק מעניין והוא מצפה לזה. מה רצית לשאול?
אני רציתי להגיד, לא כל השיעור, גם אחד מתחילת השיעורים של הרב, שיש הטענה המרכזית כנגד הדברים האלה, היא שזה לא משלנו. ההתנהגות הנימוסית הזאת כביכול לא שייכת לנו, היא שייכת לגויים. אתה מכיר את הטענה הזאת?
מכיר את הטענה הזאת. החברה היום, החברה היהודית בארץ ישראל, במדינת ישראל, יש לה רקע היסטורי. הרקע ההיסטורי הוא שמייסדי החברה הזאת באו מאירופה. באירופה יש מערכת נימוסים מאוד יחסית קפדנית. ואז היא הייתה עוד יותר קפדנית. ומרדו, הייתה פה ריאקציה נגד הנימוסים האלה. לאט לאט לומדים שנימוסים יש בהם צד חיובי. נכון. יש בזה צד מלאכותי, וצריך להיזהר לא להגזים, וצריך להיזהר לא להפוך את זה למערכת באמת כזאת, שכל דבר מוגדר בדיוק על ידי נימוסים. צריך גם את הזרימה והנעימות, אבל אנחנו הלכנו לקיצוניות השנייה. וזה אנחנו. זה כולנו גדלנו כך, כולנו התחנכנו כך, ואנחנו כל כך בקלות, לא, אפילו לא שמים לב, בא אליי בן אדם צדיק, בחור צעיר, ואומר, תשמע, אני צריך עכשיו משהו, ויש את זה לחבר שלי, אם אני יכול לקחת ממנו בלי רשות? עושה מזה שאלה הלכתית, והבחור מתכוון לטובה. היה לי מקרה כזה לפני כמה ימים, אמרתי לו, אתה יודע, מעבר לשאלה הלכתית, לך זה לא טוב. למה לך זה לא טוב? אתה צריך להתרגל לעבוד בתיאום עם בן אדם. אתה רוצה לעשות משהו שנוגע לו, לא רק לקחת את החפץ שלו, אלא אפילו יותר מזה. אתה רוצה לעשות פעולה שתשנה לו. תבוא קודם ותדבר איתו, חכה עוד יום. דבר איתו, תתייעץ איתו, לפחות אתה לא יכול להתייעץ איתו, תגיד לו, תשמע, אני הולך לעשות כך וכך. אתה יודע כמה זה יוצא אביבה נעימה? אנחנו לא רגילים לזה. וזה גם חמור שאנחנו לא רגילים לזה. זה הורס את המרקם החברתי, זה יוצר מריבות על ימין ועל שמאל, וזה יוצר אפילו בעיות בתפקוד המעשי. אני זוכר פעם, לימדתי בבית ספר יסודי, והייתי מרים טלפון להורים, לספר להם, אני הולך לעשות כך וכך, יש מציאות כזאת וכזאת עם התלמיד, והיו מורים שהסתכלו עליי, מה אתה הולך לדבר עם ההורים? אתה מורה, אתה אחראי על הכיתה, תעשה את מה שאתה צריך לעשות. אתם, אני יכול לעשות. אתם לא חושבים שזה יותר טוב ויותר מוצלח שאני אדבר עם ההורים? זה יותר טוב מצד ההגשה שלהם? זה יותר טוב כשהם גם ישתפו פעולה? זה יותר טוב כי יש כאן מערכת חינוך כוללת ולא נתק בין הבית לבין, לבין מערכת הלימודים. אבל זה ככה בכל מערכת. עבודה בתיאום, עבודה בנעימות. עכשיו, נעימות יוצרת מציאות של נימוסים. לא נימוסים חיצוניים. אני יוצא, אני אומר שלום. אני בא, אני אומר שלום. אני אומר סליחה, בבקשה, אין פסול במילים. וגם החברה שלנו למדה, אבל למדה בדרך הקשה, בגלל אתם לא יודעים את הרקע, כמה בעיות היו וכמה אי נעימויות היו. אתם יודעים שבהתחלה, שחברת אגד, לפני עשרות שנים, לפני קום המדינה, התחילה להתפתח, והיה מצב שאנשים היו עולים על האוטובוס ומתנגשים, ממש, זה רוצה לעלות, זה רוצה לעלות, יש מצבים כאלה גם היום. החליטו, עושים תור לאוטובוס. אמרו להם, השתגעתם? תור לאוטובוס? זה בשביל אירופאים, זה בשביל אנגליה. פה לא עושים, פה זה ארץ ישראל, לא עושים תור. מינימום של סדר, מינימום של התחשבות אחד בשני, זה מגיע ראשון, הוא נכנס. אתם מבינים על איפה זה מגיע? הריאקציה הזאת נגד הנימוסים הגיעה לקיצוניות ממש חמורה. ואנחנו עדיין קצת סובלים מזה. וזה מאוד מאוד קשור מהותית לנושא של, של השיעור היום. כי אמרנו שני דברים. אמרנו אחריות. אחריות במובן שאני עושה. ואחריות גם שלי להתחשב בשני. להיות רגיש לשני. לחשוב על השני. עכשיו הוספת לנו עוד נקודה מסוימת לגבי נימוסים. זה גם עניין של תבניות. תבנית היא דבר חיצוני. אבל אנחנו תמיד עובדים בתבניות. אנחנו צריכים לזהר שהחיצוניות לא תגרש את הפנימיות. אבל גם אי אפשר לעבוד רק בפנימיות בלי חיצוניות. זה בדיוק העיקרון שלמדנו מהרב קוק בתחילת השיעור. מציאות כזאת שאתה בא ואומר תודה, סליחה, בבקשה, כל המילים היפות שמלמדים את הילדים הקטנים, זאת מציאות של תבנית חיובית שיוצרת אווירה חיובית. ומשם אפשר לגלגל את כל הדברים הפנימיים. זה דבר ששייך באופן בסיסי לכל ההתחשבות. בסדר, רבותיי, השיעור הזה הוא רק חלק ראשון. דיברנו על אחריות אישית, התחלנו להעביר את הנושא של אחריות אישית למבנה יותר חברתי. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נרחיב את המבנה החברתי ונגיע לנושא של אחריות ציבורית, שזה כבר עניין יותר גדול, יותר רציני, אבל הוא מאוד מאוד נוגע לכולנו בצורה מהותית, נוגע לכולנו גם באופן אישי וגם לכל המציאות היום בעם ישראל ובארץ ישראל. אז בעזרת השם, נתראה שבוע הבא.